הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי ו' בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים דף למד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הקרובה הבאה עלינו לטובה נקרא את פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. הפרשה כוללת בתוכה שלוש מצוות עשה. מצוות פרה אדומה, מצוות תומה של מת, ומצוות מי נידה שמתמים אדם טהור ומתארים אדם טמא מתומת מת בלבד. וכך כותב ספר החינוך על מצווה שין צד זין, מצוות פרה אדומה. הצטוו ישראל לשרוף פרה אדומה להיות אפרה, מוכן למי שיצטרך אליה, ומתהרה מתומת מת. אף על פי שמלעני ליבי לכתוב רמזים מטעמי המצוות שקדמו על צד הפשט, על ההתנצלות שהמלאכה לחנך בה, בני והנערים חבריו ישמרם כל במצווה זו, רפו ידי והערה לפצות פי עליה כלל גם בפשט. כי ראיתי לרבותינו זיכרונם לברכה במדרש רבה על ספר במדבר בפרשתנו פרשת חוקת, העריכו הדיבור בעומק סודה וגודל עניינה, עד שאמרו שהמלך שלמה השיג לדעת בריבוי חוכמתו כל טעמי התורה, חוץ מזו שאמר עליה אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. גם נאמר במדרש רבי תנחומה על פרשת חוקת, רבי יוסי ברבי חנינה אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה אדומה ולא לאחרים, וכיוצא באילו הדברים רבים. ועתה, אל יחשוב שומע שעניין סודה וסדר חוקה ומהיותה מתארת בהגיע אפרה על גוף המתאר, שהרי כאין דבר זה ימצא בשאר הקורבנות, בעניין הזב והיולדת, שתשלום תארתן בקורבננו. אבל עיקר הפלא, לפי מה ששמעתי, הוא על היותה מתארת את התמאים ומתמת העוסקים בשריפתה. ואף על פי שבכל החטאות הנשרפות מן הפרים ומן הסעירים, כך הוא הדין. כאמור במסכת יום הדף סמכת עמוד ב' שהשורף אותן מתמא בגדים בשעת שריפתן עד שיעשו אפר. מכל מקום, אין האפר של הפרים הנשרפים מתאר. וגם כן התימה הגדול בה מיותה נעשית מחוץ למחנה, שלא כדרך שאר הקורבנות. ועל דבר זה מונין האומות את ישראל עליה, כי יחשבו שהיא נסבחת לסעירים על פני השדה כמנהגה מרה. ואומנם, כמה תרופות בעזבי השדה ובאילנות מן הארז אשר בלבנון עד האזוב אשר בקיר, מלאים סגולות בהפכים יקררו החמים ויחממו הקרים, ואילו ידענו מהות הנפש ושורשה ומחלתה ובריאותה, נבין באולי כי סגולת הפרה גם כן להחליא הנפש ולטמאה בעסק השריפה, ואחרי היותה אפר מרפא מחלת תתומה. וזה אינו ברור להשיג בעניין כלום, אלא שחיבת הקודש והחשק להשיג ידיעה בנסתר יניד הקנה לכתוב. מצוות פרה אדומה נוהגת בארץ ישראל בזמן הבית, והיא מן המצוות שאמרנו בראש הספר שמוטלות על הציבור כולן. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת פרה, 9 פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה הזו עד שחרב הבית בשנייה. הראשונה עשה משה רבינו עליו השלום, שנייה עשה עזרא, ו7 פרות מעזרא הסופר עד חורבן הבית. פרה אדומה עשירית יעשה המלך המשיח שיגלינו במהרה בימינו, אמן. ומפני שעניין זה של פרה אדומה הוא דבר גדול באומתנו שהייתה מתארת מידי תומה חמורה וזולתה אי אפשר לתממת לעשות פסח, שהיא מצווה גדולה מאוד, נהגו כל ישראל לקרות פרשה זו בכל שנה ושנה בשבת קודם לפרשת החודש, כאמור במסכת מגילה דף כ"ט עמוד א', ולעולם אין מפסיקים בין פרשת פרה לפרשת החודש, והשבת הקבוע לפרשת החודש לעולם היא שבת שקודם ניסן. ססים ושמחים בבורא יתברך שמו שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ובא גם מצוות פרה אדומה אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שתאיר עיניי במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור ויתר, הן בדיני ממונות, הן באורה, הן בלימוד. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת היום בעזרת תשובות לשש השאלות ששאלנו בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד גם את דף חפתת ממסכת נדרים. שאלה הראשונה הייתה, האומר סדי נתונה לך עד שאלה לירושלים, אחרי שאלה זה פוקע ממנו לבד או שצריך פדיון? התשובה היא, בסתם מתנה פוקע ממנו לבד, אבל בהקדש וצדקה צריך פדיון. שאלה שנייה, כיצד רצתה הגמרא לדמות את דין המשנה לדין של קידושין שקידש אדם אישה ליום אחד? התשובה, לפי ההסבר שבמשנה מדובר בהקדש ממש, אז פשוט שההקדש והקידושין שניהם קדושה שלא מסתבר שתפקע לבד. לפי ההסבר שבמשנה מדובר בקונם ולא בהקדש, צריך לומר שכיוון שאוסר על כל העולם, זה דומה להקדש. שאלה שלישית, האם יש הבדל בין הקדיש שור לעולה להקדיש שור לדמי עולה? התשובה, רק אם השור בעל מום והקדישו לדמיו, אינו קדוש קדושת הגוף. אבל אם השור הוא תמים ללא מום, הוא בעצמו נעשה קורבן עולה. שאלה רביעית, איך בר פדה יסביר את הברייתא, שור זה עולה כל 30 יום? התשובה, את הרישא הוא יסביר שהקדישו לדמיו, ואת הסיפא הוא יסביר, אם אמר שור זה עולה לאחר 30 יום, אם הוא לא הוסיף ואמר שמעכשיו יהיה זה שלמים, הרי הוא עולה לאחר 30 ימים. שאלה חמישית, הנותן פרוטה לאישה שתתקדש לו לאחר 30 ימים והשתמשה בכסף, האם היא מקודשת? התשובה כן, היא מקודשת לאחר 30 יום אם לא חזרה בה, ואם חזרה בה זו מחלוקת במסכת קידושין. השאלה האחרונה על דף חפתת, מה הפירוש אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט? התשובה, שאם אומר שלאחר למד יום יהיה הקדש, זה כמו שמסר בקניין מעכשיו ולאחר 30 יום שלא יכול לחזור בו. אלה הם השאלות והתשובות על דף חפתת ממסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי ו' בתמוז תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף למד ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חפתת עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המילים יתיב רבי אבין ורב יצחק ברבי קמי דרבי ירמיה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. בגמרא לעיל בדף כ"ח עמוד א', אמרה המשנה, הרואה רוח שערה מנשבת וכל האילנות עלולים להיעקר, ואמר הרי נטיות האלו קורבן אם אינן נקצצות, וכוונתו שיביא מדמיהן קורבן, או שראה דליקה שנפלה בעירו, וחשש שתישרף תליתו, ואמר תלית זו קורבן אם אינה נשרפת, יש להן לנטיות ולתלית פדיון, דהיינו שהן קדושות ואפשר לפדותן. אבל אם אמר הרי נטיות האלו קורבן עד שיקצצו, ומשמע מלשונו שיהיו קדושות לעולם עד שיקצצו, וכן אם אמר תלית זו קורבן, עד שתישרף, אין להם פדיון קודם הקציצה. אלא אפילו אם יפדם, הרי הן חוזרות להיות קדושות, משום שתלה את ההקדש בקציצה, שיהיו קדושות עד שיקצצו. והרי הוא כמי שאמר בפירוש שלא יועיל פדיון קודם הקציצה. והסביר בר פדה בגמרא, כיוון שאין קדושה פוקעת בכדי, דהיינו, אינה פוקעת ללא עשיית מעשה פדיון, אם כן על כוחך כוונתו במילים עד שיקצצו היא, שהן יהיו קדושות עד שיקצצו אפילו אם הוא יפדה אותם. וכן אם חזר ופדען בשנית חוזרות וקודשות. וכל זה עד שיקצצו, ולא לעולם ממש. ומכל מקום נוקט את המשנה לשון אין להם פדיון, משום שלעולם הם קדושות אפילו אם יפדה הם כל זמן שלא יקצצו. אבל אחר שנקצצו, פודן פעם אחת ודיו. ולא חוזר ההקדש לחול עליהם, שהרי לא יקדישן אלא עד שיקצצו. אלא יש לפדותן והן יוצאות לחולין. אבל בלא פדיון, אינן יוצאות לחולין משום שאין קדושה פוקעת בלא מעשה פדיון. וזאת אפילו אם יתנה בזמן ההקדש שלא תחול הקדושה, אלא עד זמן פלוני והגיע הזמן, אין הקדושה פוקעת בלא פדיון. אלו הם דברי בר פדה. מנסה עכשיו הגמרא לפשוט מדינו של בר פדה את ספיקו של רבי יושעיה לגבי קידושי אישה, ואגב כך אנו למידים שרק אם פדען הוא עצמו קודם קציצה, סובר בר פדה שהן חוזרות וקדושות. יתיב רבי אבין ורב יצחק ברבי כמי דרבי ירמיה, כדי ללמוד ממנו, וכמי נמנם רבי ירמיה, ובזמן הזה שנמנם רבי ירמיה, ישבו רבי אבין ורבי יצחק ברבי וכאמרי ואמרו בינם לבין עצמם שלדעת בר פדה, דאמר שאמר בהקדיש את הנטיות עד שיקצצו ופדען קודם הקציצה שהן חוזרות וקודשות, משום שכשהקדיש עד שיקצצו התכוון שלא יועיל להם פדיון קודם הקציצה אלא יהיו קדושות לעולם עד שיקצצו, גם אם הוא יפדה אותם הם יחזרו להיות קדושות. אם כן אמרו רבי אבין ורבי יצחק ברבי שמדינו של בר פדה תפשוט, ניתן לפשוט את ספיקו של רב הושעיה. דבאי רב הושעיה, הסתפק רב הושעיה במסכת קידושין דף סמך ב' עמוד ב', אדם הנותן שתי פרוטות לאישה ואמר לה כך, בפרוטה אחת תתקדשי לי היום ובאחת בפרוטה אחרת תתקדשי לי לאחר שאגרשך, שמיד כשאגרשך מהקידושין שחלים עכשיו יחולו קידושין חדשים, הספק הוא האם יכול אדם לעשות כן ויחלו הקידושין השניים או לא. והספק של רב הושעיה הוא, האם הקידושין השניים נחשבים כדבר שלא בא לעולם. על הספק הזה של רב הושעיה, אמרו רבי אבין ורבי יצחק ברבי שיש לפושטו לכאורה מדינו של בר פדה, שכשם שאדם יכול להקדיש נטיות עד שיקצצו, ואם יפדם קודם הקציצה הרי הן חוזרות וקדושות, ומוכח שיש לו האפשרות להקדישן מעכשיו, ויכול להקדש אחר הפדיון, שהרי הפדיון חל ומועיל, אלא שהנטיות חוזרות להיות קדושות מחמת ההקדש הראשון, החנמי גם כאן בספקו של רב הושעיה, יש לומר שיהיה הדין דאבו קידושי, שהקידושין השניים יחולו אחר שתתגרש ממנו מן הקידושין הראשונים שבוודאי חלים, מחמת הפרוטה האחרת. התערבאו רבי ירמיה, התעורר רבי ירמיה, ואמר לו לרבי אבין ורבי יצחק ברבי, מייקה מדמתון, מדוע אתם מדמים מקרה שפדען הוא עצמו, שבו אמר בר פדה שהן חוזרות וקדושות, למקרה שפדעום אחרים, שגם אם פדעום אחרים לא יועיל פדיונם ותחול הקדושה שוב מחמת הקדשו הראשון. אין לדמות זה לזה, משום שאחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, שכל מה שאמר בר פדה שאין הנטיות יוצאות לחולין אלא חוזרות וקדושות, זה רק אם פדהן הוא עצמו, שאז הן חוזרות לרשותו אחרי הפדיון. כמו שביארנו להיל שבדינו של בר פדה לא נאמר שהפדיון אינו מועיל, אלא הוא מועיל, וכסף הפדיון נעשה הקדש, וההקדש הראשון חל שוב על הנטיות והן חוזרות להיות קדושות. ומשום שהקדישן עד שיקצצו, הרי זה כמי שאמר בשעת ההקדש במפורש שלא יועיל אם יפדה אותם אלא תשוב הקדושה לחול עליהם שוב ושוב. אבל אם פדאום אחרים, מודה גם בר פדה שאין הנטיות חוזרות וקדושות משום שהם פדאום אחרים כבר יצאו מרשותו. ואפילו שיקדישם לעולם עד שיקצצו מכל מקום אין בכוחו להכיל קדושה עליהם אחר שאינם שלו. ואישה שנתגרשה מבעלה כפדאו האחרים דמיה. אישה שנתגרשה לבעלה דומה למקרה שפדו אחרים את ההקדש. כיוון שאחר שנתגרשה כבר אינה ברשותו אלא ברשות עצמה, וכדי שיחולו שוב קידושין צריך את רצונה והסכמתה להתקדש, ואין בכוחו להכיל קידושין מראש על מה שיהיה אחר הגירושין. ולמרות שנתרצו שניהם עכשיו שיחולו קידושין אחר הגירושין, אין די בזה, כיוון שבשעת החלות דיינו אחר הגירושין כבר לא תהיה ברשותו, וגם אם היא רוצה הרי אין הדבר תלוי בה אלא בו, ואינה יכולה להתקדש לו בעל כורחו. וכיוון שהאישה שנתגרשה דומה לפדאו האחרים, גם בר פדה יודע שאין הקידושין השניים חלים אחר הגירושין, וממילא אין לפשוט מכאן את ספיקו של רב הושעיה ולומר שיועילו הקידושין. מביאה הגמרא מקור נוסף לחילוק שאמר רב ירמיה. איתמר נמי עוד נאמר בזה, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי עמי בשמו של רבי יוחנן, לא שנו שאין הפדיון מועיל והנטיות חוזרות וקדושות, אלא כשפדען הוא, ואז פדיונו אינו מועיל, משום שהתנאי שיתנה בשעת ההקדש היה שיהיו קדושות עד הקציצה, וזה גורם שהקדושה תחול עליהם שוב ושוב כל זמן שלא נקצצו. אבל אם פדאום אחרים והוציאו את הנטיות מהקדש לחולין, פדיונם מועיל ואין יוצאות לחולין, ואין חוזרות וקדושות. ומשום שכיוון שפדאום אחרים יצאו מרשות הקדש לרשותם של אחרים, והרי אותם אחרים לא יקדישום שוב. ממילא אין בכוחו של הראשון, אין בכוח הקדשו הראשון, להכיל קדושה על מה שאינו ברשותו. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף למד עמוד א'. מן המשנה הזו, עד סוף הפרק, תתבאר משמעות דבריו של אדם הנודר שלא ליהנות מסוג מסוים של בני אדם, מי בכלל נדרו, והכלל הוא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. דהיינו שמפרשים את משמעות דבריו כפי משמעותם, מלשון בני אדם. וכך אומרת המשנה בדף למד עמוד א', הנודר שלא ליהנות מיורדי הים מאילו המפליגים בים, מותר הוא בהנאה מיושבי היבשה באילו שאין דרכם להיות יורדי הים באוניות. והנודר שלא ליהנות מיושבי היבשה אסור הוא בהנאה אף מיורדי הים, כי יורדי הים בכלל יושבי היבשה. שלשון יושבי היבשה כולל אף את אילו שנמצאים בים בשעה שנודר, כיוון שסופם לעלות ליבשה. המאירי כותב הטעם שכל יורד לים עיניו נשואות מתי יעלה ליבשה. הוא מוסיפה המשנה ואומרת שמה שאמרו יורדי הים, לא כאלו, לא הכוונה לאילו שהולכים מאקו ליפו שמהלך יום אחד ביניהם וחוזרים מהר ליבשה, אלא במי שדרכו לפרש או לפרס, דהיינו להפליג למרחקים. והגמרא תבאר את כוונת המשנה בזה. והחילוק בין ההולכים מאקו ליפו לבין המפרסים בים הוא שההולכים מאקו ליפו הם עוזבים את היבשה וחוזרים אליה באותו היום. אבל אלו שמפרשים לים עוזבים את היבשה לזמן רב. אילו הריטב"א מבאר שההולכים מאקו ליפו אינם מפליגים לעומק הים, רק נוסעים קרוב סמוך לחוף ובקרבת היבשה. אבל המפרשים בים מפליגים לעומקו. זוהי המשנה שלנו בדף למד עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא על מה נאמרו דברי המשנה בסיומה, לא כאילו שהולכים מאקו ליפו, האם זה נאמר על תחילת המשנה או על סופה. רב פאפה ורב אחא בריידר אביקא נחלקו ביניהם ולא ידוע מה סבר כל אחד מהם, אלא אחד מהם מתנה הרישא שונה את סיום דברי המשנה לא כאילו ההולכים על הנאמר ברישא הנודר מיורדי הים, אחד מהם מתנה הסיפא הוא שונה זאת על הנאמר בסיפא הנודר מיושבי היבשה. ומבאר את הגמרא את המשנה לפי דבריהם. מן דתני הרישא, מי ששונה את הדברים בסיום המשנה על הרישא, מתני אחי, הוא שונה את המשנה כך, הנודר מיורדי הים מותר ביושבי יבשה. ביורדי הים, אבל ביורדי הים עצמם הוא אסור. ועל כך מסיים את המשנה ואומרת, ויורדי הים שהוא אסור בהם. לא כאילו ההולכים מאקו ליפו שבהם הוא מותר, כיוון דהלין אילו יושבי יבשה נינו, שמחמת המרחק הקצר שביניהם נחשבים ליושבי יבשה ולא יורדי הים. אלא רק ממי שדרכן, לפרש למרחקים הוא אסור, שרק הם נחשבים יורדי הים. ולדעה הזו כוונת המשנה היא להקל על הנודר מיורדי הים, שיכולו ליהנות מההולכים מאקו ליפו, כיוון שהם אינם בכלל יורדי הים. ומן דמתני הסיפה, ואילו מי ששונה את סיום המשנה על הסיפה, מתני אחי הוא שונה את המשנה כך. הנודר מיושבי יבשה אסור אף ביורדי הים. ועל כך מוסיפה המשנה שמה שאמרו שהוא אסור אף ביורדי הים, ולא באילו ההולכים מאקו ליפו בלבד נאסר, אלא אפילו במי שדרכו לפרש למרחקים, גם בהם הוא אסור, שאף הם נקראים יושבי היבשה, הועיל וסופו ליבשה סלי, כיוון שסופם לעלות ליבשה. כי למרות שהוא מפרש לעומק הים, נחשב ליושב יבשה, שכן הים הוא רק אמצעי ועיניו נשואות מתי יעלה ליבשה, כפי שפרש המאירי. ולדעה הזו כוונת המשנה היא להחמיר על הנודר מיושבי היבשה, שהוא אסור אף באילו שדרכם לפרש, שגם הם בכלל יושבי היבשה לפי שסופם לעלות ליבשה. והדעה הזו גם מחמירה על הנודר מיורדי הים שהוא אסור אף בהולכים מאקו ליפו, שאף הם בכלל יורדי הים. והרשב"א אומר שמסתבר שאינו אסור בכל מי שיורד פעם או ירד אי פעם לים, אלא רק במי שדרכו לירד שם תמיד או במי שהיה שם בשעה שנדר. וכעת הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שלוש משניות בדף למד עמוד ב'. אומרת המשנה הנודר שלא ליהנות מרועי החמה אסור בהנאה אף בסומין. גם מעברים ואף שהם אינם רואים את החמה, שכן לא נתכוון זה באומרו רואי החמה, אלא למי שהחמה רואה אותן, לאילו שהחמה זורחת עליהם, ואף העברים בכלל. וזאת אפילו אם הוא טוען שהתכוון לדור מהרואים את החמה, ולא ממי שהחמה זורחת עליו, אין שומין לו. כמו שביארה הגמרא לאל בדף חפי עמוד א', שכאשר ישנם כמה משמעויות למילה מסוימת, הולכים אחר לשון בני אדם. וצריך לומר שהתכוון לאסור דווקא בזמן מסוים ובמקום פלוני, שאם לא כן, אין הנדר חל, כי הנשבע על דבר שאינו יכול לקיימו, השבועה בתהילה. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף למד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את שורת הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא למה אומר רואי החמה מפרשים שכוונתו נראים לחמה, וגם העברים הם בכלל. מה איתם, מה שואלת הגמרא? מדוע מפרשים שכוונתו לאילו שהחמה רואה אותם, שהחמה זורחת עליהם ולא לאילו שהם רואים את החמה ובעצם הוא בא למעט עברים? מבארת הגמרא מדלא כאמר מין הרואין. כלומר, אם כוונתו לאילו שרואים את החמה ולמעט את העברים, היה לו לומר מין הרואין סתם. מדוע הוסיף את המילה חמה? הלא כל הרואים רואים גם את החמה, אלא ודאי כוונתו למי שהחמה רואה אותם ולא נתכוון למעט את העברים, אלא להפוקי הוא בא למעט מנדרו דגים ועוברים שהם אינם נראים לחמה, הדגים מחוסים במים, ואף העוברים מחוסים במאי אימם. והנה הגענו למשנה השנייה בדף למד עמוד ב'. אומרת המשנה נודר שלא להנות משחורי הראש, והכוונה, וזה כינוי לבעלי שיער שחור, אסור לו להנות בקרחין, ואף על פי שאין להם שיער, ובעלי סיבות זקנים, ואף על פי ששערם אלבין. ורק לגבי נדרים שהולכים בהם אחר לשון בני אדם, אומרים שבעלי סיבה בכלל שחורי הרושם. אבל בלשון חכמים שחורי הראש אינם אלא בחורים. כך מבאר התוספות יום טוב במסכת אבות פרק ג' משנה י' ב'. ולעומת זאת אומרת המשנה מותר בענה בנשים ובקטנים, ואף ששערם עדיין שחור, שאין נקראים שחורי הראש אלא אנשים. הכינוי שחורי הראש שייך רק לאנשים גדולים ולא לנשים וקטנים, כפי שתבאר מיד הגמרא. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף למד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מפני מה הוא אסור בקרחים. שואלת הגמרא, מה איתה מה שהנודר משחורי הראש, הרי הוא אסור בקרחים, ואף על פי שאין להם שיער. מבארת הגמרא מדלא כאמר, מזה שהוא לא אמר במפורש מבעלי שיער, שהלשון הזו בוודאי ממעטת קרחים. הנה מוכח שאין בכוונתו למעט את הקרחים. אומר הרן, לחאורה בטעם הזה מבואר רק מדוע הקרחים בכלל הנדר, אבל עדיין לא מובן מדוע בעלי שיבה בכלל הנדר. הרי גם אם יאמר בעלי שיער, אינו ממעט בעלי שיבה. מבאר הרן שהרי על כוחך לא כיוון בלשונו דווקא לשחורי הראש, שהרי מסבירים שכוונתו גם לקרחים. וכיוון שמה שאמר שחורים הוא לאו דווקא, אם כן גם בעלי שיבה, בכלל הנדר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהנודר משחורי הראש, הוא אסור אף בקרחים וסקינים, ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראים שחורי הראש אלא אנשים גדולים. שואלת הגמרא, מה איתם, מדוע רק אנשים גדולים נקראים שחורי הראש? מבארת הגמרא, אנשים גדולים זימנין דמיקסו ראישיו וזימנין דמגלו ראישיו. פעמים שראשם מחוסה, פעמים שראשם מגולה. ולכך לא שייך לחנותם מגולי הראש או מחוסי הראש, אלא מכנים אותם שחורי הראש, משום שרוב האנשים שערם שחור. אבל נשים לעולם מיקסו, ראשם תמיד מכוסה, ולכן מכנים אותם מכוסי הראש. וקטנים לעולם מגלו. קטנים ראשם תמיד מגולה, ומכנים אותם מגולי הראש. ואם כן, כשאמר שחורי הראש, ודאי כוונתו רק לאנשים גדולים. יש מחלוקת הפוסקים אם קטנים צריכים לחסות את ראשם, וכתב בארצות החיים שיש שני טעמים בכיסוי הראש, האחד משום כבוד שמיים, והשני משום צניעות. הנפקמינה בין שני הטעמים לגבי קטנים, שאף שצניעות לא שייכת כל כך בקטנים, אבל כבוד שמיים שייך. ועכשיו הגענו אל המשנה השלישית בדף למד עמוד ב'. אומרת המשנה, נודר הנאה מן הילודים. כגון שאמר קונם שאיני נהנה מן הילודים, מותר בנולדים, מותר לו ליהנות ממי שיוולד בעתיד, שלשון ילודים משמעותו אילו שכבר נולדו. והנודר הנאה מן הנולדים, אסור מן הילודים, אסור לו ליהנות אפילו מאילו שכבר נולדו. כי לשון נולדים כולל גם את העתידים להיוולד וגם את אילו שכבר נולדו. רבי מאיר חולק על תנא קמא ומתיר אף בילודים באילו שנולדו כבר. וחכמים אומרים, נותנים טעם לדבריהם שאסור אף מן אילו שכבר נולדו, משום שלא נתכוון זה כשאמר נולדים לעתידים להיוולד דווקא ולמעט אילו שכבר נולדו, אלא כוונתו במה שאמר נולדים, במי שדרכו להיוולד, למי שבא לעולם בדרך של לידה, כמו שתבהר הגמרא. זוהי המשנה שלנו השלישית בדף למד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את דברי רבי מאיר שהנודר מן הנולדים מותר אף בילודים. שואלת הגמרא לרבי מאיר שאמר שמותר אף בילודים באילו שנולדו, ומשמע שבלא מבעי הנולדים אין צורך לומר שמותר בעתידים להיוולד, ואם כך שהוא מותר בשניהם, אלא ממה נסור, על מי הוא נדר לאסור עצמו. משיבה הגמרא שלפי רבי מאיר, הנודר מן הנולדים מותר רק באילו שכבר נולדו, אך בעתידים להיוולד הוא אכן אסור. חסורי מחסרה ואחי קטני, לשון המשנה כאילו חסירה היא וכך צריך לשנותה. הנודר מן הילודים מותר בנולדים בעתידים להיוולד, והנודר מן הנולדים אסור בילודים אפילו באילו שכבר נולדו. ורבי מאיר חולק על תנא קמא הסובר שהנודר מן הנולדים אסור בשניהם, והוא אומר שאף הנודר מן הנולדים מותר בילודים באילו שכבר נולדו. כי איכי כמו דנודר מן הילודים מותר בנולדים. בעתידים להיוולד ואסור רק באילו שנולדו כבר. וכוונת רבי מאיר במשנתנו, אף היינו כשם שלתנא קמא לשון ילודים אינו כולל נולדים, גם להפך, לשון נולדים לא כולל ילודים. מקשה הגמרא עכשיו על רבי מאיר הסובר שלשון נולדי משמעותו העתידים להיוולד. אמר לי, שאל רב פאפה לאביי לממרה דנולדים דמתיילדן משמע? האם נאמר לרבי מאיר שלשון נולדים משמע דווקא עתידים להיוולד? אלא מעתה, כשאמר יעקב אבינו ליוסף בנו, שני בניך, הכוונה למנשה ואפרים, הנולדים לך בארץ מצרים, ולשון הפסוק בספר בראשית פרק ממחת פסוק ה', ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים עליהם, אפרים ומנשה כראובן וכשימון, יהיו לי. יעקב אבינו אמר ליוסף בנו שמנשה ואפרים יהיו חשובים כבניו לגבי נטילת חלק בארץ ישראל. אחי נמי, דהתיילדנו? האם גם כאן הפירוש הנולדים שמופיע בפסוק שיוולדו בעתיד? הרי מנשה ואפרים נולדו כבר קודם לכן. דוחה הגמרא את שאלתו של רב פאפה בכך שהיא שואלת לצד השני. ואלא מה אם הרצונך לומר? דיילידו, דהתיילדו משמע? שלשון נולדים משמע שכבר נולדו? אלא מעתה דכתיב, מה שנאמר בספר מלאכים א' פרק י"ג פסוק ב', נאמר שם ויקרא על המזבח בדבר השם ויאמר מזבח מזבח כה אמר השם. הנה בן נולד לבית דוד, יאושיה הוא שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך ועצמות אדם ישרפו עליך. והפסוק הזה הוא מנבואתו של עידו הנביא ליורבם בנבט בשעה שעמד להקטיר לעבודה זרה על גבי המזבח. אז אם כן נשאלת השאלה חינם מדאבה, האם גם בזה נוכל לפרש נולד שכבר נולד? ועדיין מנשה לא בא, אפילו מנשה שהיה זקינו של יאושיה הוא עדיין לא נולד. והטעם שהגמרא נקטה דווקא את מנשה, משום שבאמת הלא מצאנו כמה פעמים בנביאים שנקטו לשון עבר אף על דברים העתידים לבוא. והטעמו מפני שנביאי אמת בטוחים בנבואתם שבוודאי התקיימו הדברים, ולכן נקטו בלשון עבר כאילו כבר נעשה. ואם כן לכאורה, אין הוכחה מוכרחת מהפסוק שנולד זה לאבא. אבל לגבי מנשה, שאילו חזקיהו המלך לא היה חוזר בתשובה, לא היה מנשה בא לעולם, כמו שמשמע בתוספות במסכת יבמות דפנון עמוד א' דיבור המתחיל תידה, והיה תלוי בתשובתו של חזקיהו, אם כן לא שייך לכתוב בלשון עבר, כאילו ברור שיוולד, ועל כוחך, שזה לשון עתיד שעתיד להיוולד. ואם כן מובנת קושיית הגמרא, הנה מצינו לשון נולד על לאבא. מסיימת הגמרא ואומרת אלא, ודאי אין להוכיח מהפסוקים שאכן בלשון תורה נולדים משמע אחי ומשמע אחי. כאשר נאמר בתורה נולדים, זה בין אלו שכבר נולדו ובין אלו שעתידים להיוולד. ומכל מקום בנדרים, כשאדם נודר מן הנולדים, הלך אחר לשון בני אדם. אין כוונתו למה שהתורה קוראת נולדים, אלא למה שרגילים בני אדם לחנות נולדים. ובזה נחלקו תנא קמא ורבי מאיר. לדעת תנא קמא לשון בני אדם, באומרם נולדים זה על שניהם, גם אלו שנולדו, גם אלו שעתידים להיוולד. לדעת רבי מאיר, בלשון נולדים, זה רק על אלו שעתידים להיוולד. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שלחכמים הנודר מן הנולדים אסור בין באלו שכבר נולדו ובין בעתידים להיוולד. והמשנה מסיימת וחכמים נותנים טעם לדבריהם ואומרים, לא נתכוון זה שאמר נולדים למעט את אלו שכבר נולדו, אלא כוונתו להדיר את עצמו מליהנות מכל מי שדרכו להיוולד ממי שבא לעולם בדרך של לידה. מבררת הגמרא לדעת חכמים שכוונת הנודר מן הנולדים להדיר עצמו ממי שדרכו להיוולד לאפוק אימי, את מי הוא התכוון למעט? מבארת הגמרא שכוונתו היא לאפוקי דגים ועופות, שכן הם אינם באים לעולם בדרך של לידה, אלא הם בוקעים מביצה המוטלת על ידי האם. הנה הגענו למשנה בדף למד א' עמוד א'. משנה ראשונה מתוך ארבע משניות המצויות בעמוד הזה. אומרת המשנה, נודר שלא ליהנות משובתי שבת, אסור בהנאה מישראל ואסור גם בקוטים. קוטים הם צאצאי בני ארץ קוטה שהעלה מלך אשור לשבת בערי שומרון לאחר שהגלה משם את עשרת השבטים. ובתחילת שבטם בארץ ישראל לא יראו את השם. ושילח השם אריות והיו הורגים בהם. ומאימת האריות נתגיירו וקיימו מצוות השם, אך עדיין היו עובדים עבודה זרה. כמו שנאמר בספר מלאכים ב' פרק י"ז פסוק ל"ג, את השם היו יראים ואת אלוהם היו עובדים. ונחלקו תנאים ואמוראים אם גרי אריות הם על שם שנתגיירו מאימת האריות ואין גיירותם גיירות, או שגרי אמת הם וגיירותם גיירות. הרמב"ם בהלכות נדרים פרק ט' הלכה כ' הביא להלכה את דין המשנה, והקשה עליו המאירי, שהרי לאחר שמצאו לקוטים דמות יונה בהר גריזים, שהם עובדים ליונה הזו כעבודה זרה, עשאום חכמים כגויים לכל דבר, כמו שמבארת הגמרא במסכת חולין דף ו עמוד א'. וגם הרמב״ם עצמו בהלכות עבדים פרק ו הלכה ו פוסק שדין הקוטים כגויים גמורים. אם כן, בזמן הזה הדין נותן שהוא מותר בקוטים, אז איך פסק הרמב״ם שהוא אסור בהם? תרץ הקרן הורה שאף שעשאום כגויים לכל דבר, אבל בלשון בני אדם כל דבר שמקיימים מהמצוות הם נכללים בכלל מצווים ועושים. וכיוון שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ממילא הרי הם בכלל הנדר אפילו שמן הדין אינם בכלל ישראל. אם כן אומרת המשנה, נחזור פעם נוספת, הנודר שלא ליהנות משובתי שבת אסור בהנאה מישראל, ואסור גם בקוטים שאף הם שובתים בשבת. הנודר מאוכלי שום בלילי שבתות, מתקנת עזרה לאכול שום בלילי שבת, והנודר מאוכלי השום כוונתו לאוכלים בליל שבת כתקנת עזרה, והוא בעצם בא לאסור את כל ישראל. אז מי שנודר מאוכלי שום בלילי שבתות אסור בהנאה מישראל, וכן אסור בקוטים שאף הם אוכלים שום כישראל. הנודר מעולי ירושלים, מהעולים לירושלים ברגל, אסור בהנאה מישראל, ומותר בקוטים, מכיוון שהקוטים אינם עולים לירושלים, אלא לאר גריזים. זו היה המשנה שלנו, הראשונה בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא לגבי משמעות דבריו של הנודר משובתי שבת עם כוונתו לאילו המצווים עליה ואף שאינם מקיימים אותה בפועל, או לאילו המקיימים אותה אף שאינם מצווים עליה. מה היא שואלת הגמרא כוונת הנודר באומרו שובתי שבת? אילי מה ממקיימי שבת, אם נאמר שכוונתו לנדור מכל מי שמקיימים שבת בפועל, ואף אם אינם מצווים עליה, אם כן מה עיריה בקוטים, מפני מה כתבה המשנה אסור בישראל ובקוטים? הרי אפילו בעובדי כוכבים ששובתים בשבת נמי, גם בהם ראוי שיהיה אסור. אם כן, הייתה צריכה המשנה לכתוב אסור במקיימיה. אלא ודאי שאין כוונתו לדור על עצמו מכל השובתים בפועל, אלא רק ממצווים על השבת. וגוי, אף אם הוא שומר שבת, אין הוא מצווה על כך. מקשה הגמרא, יח אם כוונתו לנדור מן המצווים על המצווה, אי מסיפה. תסביר לי את סוף המשנה. נאמר בה, נודר מעולי ירושלים, אסור בישראל ומותר בקוטים. ואם כוונת הנודר לידור מאילו המצווים, המים מותר בקוטים, והמצווים נינו, הם גם מצווים לעלות לרגל, והם בכלל נדרו, אף שהם בפועל הם אינם עולים. מיישבת הגמרא אמר, הבאי מצווה ועושה קטני. כוונת הנודר היא למי שמצווה על הדבר וגם מקיים. ולכן, בתרתי בבי כמיתה, בשני הדינים הראשונים של המשנה, היינו, נודר משובתי שבת ונודר מאוכלי שום, ישראל וקוטים מצווים הם על כך, ואף עושים ומקיימים, ולכן הם בכלל נדרו. אך העובדי כוכבים, ההוא דאב דאילה שמקיימים, הם עושים ואינם מצווים על כך, ולכן אין הם בכלל הנדר. מה שאין כן בנודר בעולי ירושלים, ישראל מצווים הם לעלות ועושים שהם עולים לירושלים, ולכן הם בכלל נדרו. אבל הקוטים מצווים ואינם עושים, שאף שהם מצווים לעלות, הם לא מקיימים את חיובם, ומשום כך הם אינם בכלל נדרו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף למד א' עמוד א'. האומר קונם שאיני נהנה לבני נוח מותר בישראל, לפי שהם יצאו מכלל בני נוח ונקראים בני אברהם. ואסור בעובדי כוכבים, כי כל האומות הם מבניו של נוח. וגם בני ישמעאל ועשיו נכללים בכלל בני נוח, למרות שהם בני אברהם. זוהי המשנה הקצרה שלנו, השנייה בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה הזו. גמרא בת שתי שורות. שואלת הגמרא, וישראל מנפיק מכלל בני נוח? ישראל האם יצאו מכלל בני נוח? הלא גם הם מצאצאיו, ולמה הוא מותר בהם? מתרצת הגמרא, כיוון דיקדש אברהם, מכיוון שאברהם אבינו נתקדש לקדוש ברוך הוא, יתקרו על שמי. מתייחסים ישראל אחריו ונקראים בני אברהם ולא בני נוח. וכעת אנו לומדים את המשנה השלישית בדף למד א' עמוד א'. אומרת המשנה, אומר קונם שאיני נהנה לזרע אברהם, אסור הוא בישראל, שהם נקראים כך, ומותר בעובדי כוכבים, וגם בבני ישמעאל ועשיו שהם זרע אברהם, כיוון שהם אינם נקראים על שמו. והמגן אברהם באורח חיים סימן תף קופצדי א', סעיף קטן ז', מסתפק בדינו של הנודר מזרע יצחק. האם נאסר גם בזרע עשיו? מכיוון שהפסוק ויצחק יקרא לך זרע, שממנו נלמד שלא כל זרע יצחק מתייחס אחרי אברהם, נאמר רק לאברהם. אבל ליצחק לא נאמר שלא כל זרעו יתייחס אחריו. אם כן לכאורה, בני עשיו יכללו בנדר. אבל המגן אברהם מביא את התלמוד הירושלמי, שכיוון שאמר הקדוש ברוך הוא ליצחק, לזרעך אתן את כל הארצות האל, ולעשיו הרי לא נתן, משמע שרק יעקב בכלל זרעו. ויש מחלוקת ראשונים אם כשנודר מזרע אברהם נאסר גם בגירים. שיטת הראש שגם הם נכללים בזרע אברהם, מכיוון שכל שומרי התורה בכלל זרעו, כי הוא אברהם אבינו היה תחילה לגירים, כמו שכתוב בספר בראשית פרק י' ז' פסוק ה', כי אב המון גויים נתתיך, בתחילה אב לארם ועתה אב לכל הגויים, כאמור במסכת ברכות דף י' ג' עמוד א'. אבל עמוקי יוסף כותב שהגעירים הם אינם בכלל זרע אברהם, כיוון שבמציאות אינם מזרו, ואינם מכונים אלא רק בני אברהם, כמו שפוסק הירושלמי במסכת ביקורים, כמו רבי יהודה, שהגעירים אומרים אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם. זוהי המשנה השלישית שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה הזו. שואלת הגמרא, ואיכא ישמעאל שהוא מזרע אברהם, ומדוע נודר מזרע אברהם מותר הוא בכל העובדי כוכבים ואינו אסור בישמעאלים? מתרץ את הגמרא, בספר בראשית פרק כ"א פסוק י"ב נאמר, כי ויצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שלא יירא בעיניו לשלוח מעליו את ישמעאל, ומסיים הקדוש ברוך הוא את דבריו בכך שהוא אומר, כי ויצחק יקרא לך זרע. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שיצחק הוא יהיה נקרא על שמך, ולכך ישמעאל אינו נחשב זרע אברהם. מקשה הגמרא שוב, איכא עשיו, הרי ישנו את עשיו שהוא בנו של יצחק הנחשב לזרע אברהם, ולמה אינו אסור בו? מתרצת הגמרא, ביצחק ולא כל יצחק, כלומר מזה שכתוב בפסוק כי ויצחק בתוספת הבית ולא נאמר כי יצחק, זה בא לרמז שרק חלק מזרעו של יצחק נחשב זרעו של אברהם, ולמעט את תאיסה וצאצאיו. משמע בגמרא שמעצם משמעות הפסוק ביצחק ולא כל יצחק, לומדים שרק בני יעקב נחשבים לזרע אברהם ולא בני עשיו וישמעאל. אבל הרמב״ם בלכות נדרים פרק ט' הלכה כ"א כותב, ואינו אסור אלא בישראל שנאמר כי ויצחק יקרא לך זרע. והרי יצחק אמר ליעקב, אתן לך את ברכת אברהם. ובערים האחרונים שהרמב״ם מוצרח להוסיף ולהביא גם את הפסוק ואתן לך את ברכת אברהם, מפני שהיה קשה לו לרמב״ם, שאולי נפרש את המילה ביצחק, ולא כל יצחק דהיינו עשיו, ולא לרבות את יעקב ולמעט את עשיו. לכן כותב הרמב״ם שיצחק אמר ליעקב, ואתן לך את ברכת אברהם, שבזה מוכח שמה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי ויצחק יקרא לך זרע, הכוונה ליעקב. ועכשיו הגענו למשנה הרביעית והאחרונה בדף למד א' עמוד א'. אומרת המשנה, אומר קונם שאיני נהנה מישראל, לוקח ביותר, מותר לו לקנות מישראל רק אם משלם יותר מהמחיר, ומוכר בפחות. מותר לו למכור לישראל רק אם משלמים לו פחות מהמחיר, שבכך אינו נהנה מהם. והרמב״ם בלכות נדרים פרק זין הלכה זין כותב שזה דווקא שנדר הנאה מאומה שלימה. לכן מותר לו למכור בפחות ולקנות ביותר, ולא גוזרים שמה ימכור בשווה, כיוון שאין לו עם מי לישא וליתן. אבל אם נדר מאדם יחיד, אסור לו לסחור עמו כלל, כיוון שיכול לישא וליתן עם אחרים. ובזה הוא מיישב את מה שהיה קשה לו. הגמרא לקמן בדף מ"ב עמוד ב' אומרת שאדם הנודר הנאה מחברו, נאסר עליו לסחור עמו כלל גזירה שמה יבוא ליהנות ממנו. אם כן נשאלת השאלה, מדוע במשנתנו התירו לו למכור ולקנות? לכן כותב הרמב״ם לחלק בין נדר מיחיד לנדר מאומה שלימה. אבל הראש והמאירי מבארים את המשנה גם באופן שנדר הנאה מיחיד. והטעם שנקטה המשנה ישראל, זה אגב המשנה הקודמת שהוזכר בזרע ישראל. והמשנה שלנו מדברת בזבין המציע, במקח ממוצע כמבואר בגמרא, וכשהחפץ נמכר בשוויו, יש הנאה לשניהם. המוכר נהנה בדמים שקיבל, והקונה נהנה מהחפץ שקנה. לכן אסור לו לסחור במחירו הרגיל, שבין אם הוא המוכר ובין אם הוא הקונה, יש לו הנאה. אבל כאשר הקונה משלם יותר מהמחיר, הוא אינו נהנה מהקנייה. לכן, לוקח ביותר, מותר לקנות ביותר מהמחיר הרגיל, שכך הוא אינו נהנה מהמוכר. כאשר הקונה משלם פחות מהמחיר, המוכר אינו נהנה מהמחירה. ולכן מותר למוכר למכור בפחות, שכך הוא אינו נהנה מהמחירה. וכותב הרן שמה שאמרה המשנה שמותר לו לקנות ביותר ולמכור בפחות, זהו רק כשאסר על עצמו ליהנות מישראל עצמם ולא מנכסיהם. שבאופן זה הוא אינו נהנה מהם. אבל אם אסר על עצמו ליהנות מנכסי ישראל, אפילו אם קנה מהם חפץ ששווה 100 ב-200, אסור לו ליהנות מהמקח, כיוון שכבר חל נדרו על החפץ כשהיה ברשותם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שישראל נהנין לי, שישראל לא יהנו ממני, במקרה כזה לוקח בפחות ומוכר ביותר. מותר לו לסחור עם ישראל רק אם הוא יקנה בפחות מהמחיר וימכור לו ביותר מהמחיר, שבכך הם אינם נהנים ממנו. אבל, ואין שומין לו, אין בני אדם שיסכימו לסחור איתו ולהפסיד את ממונם, לקנות ממנו ביוקר ונמכור לו בזול. אומר הרן שכשאוסר את ישראל שלא ייהנו ממנו, אסורים ליהנות אפילו בנכסים שקונה לאחר נדרו, על אף שנכסים אלו לא היו בעולם בשעת הנדר. כי אנחנו מקובלנו כאמור לקמן בדף ממזיין עמוד א', שאין הנדר חל על דבר שלא היה בעולם, אז זהו רק כשהאיסור חל על החפצים, כגון שאומר קונם נכסי על ישראל, וכיוון שהם אינם בעולם, אין האיסור חל עליהם. אבל במשנה, שהוא אוסר את הנעתו על ישראל, מכיוון שכל האיסור תלוי בו, והוא הרי היה בעולם, אם כן, אף אם ימכור להם חפצים שבאו לעולם לאחר נדרו, הרי הוא מהנה אותם בכך. מסיים את המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שאיני נהנה להן והן לי, אני לא יהנה מישראל וישראל לא ייהנו ממני, יהנה לעובדי כוכבים. אסור לו לסחור עם ישראל כלל, אלא רק עם עובדי כוכבים. זוהי המשנה האחרונה שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ישלם שלושה מינים של סחורה. חריפה, חזקה, מציאה, ממוצעת, ודרמי אלפי, סחורה על הפנים, סחורה גרועה. זבינה חריפה זה מקח שיש עליו דרישה חזקה, יש הרבה קופצים. מקח כזה, אף כשהוא נמכר במחירו הרגיל, אין המוכר נהנה מהקונה כלל, כיוון שיש מספיק קונים על החפץ. ובקלות הוא ימצא קונה אחר, אלא רק הקונה נהנה שמצא את מבוקשו. אבל עם כל זה, כאשר הוא נמכר ביותר, המוכר הוא שנהנה ולא הקונה. ולמרות שהקונה קיבל חפץ החשוב לו, אין זה נחשב לו להנאה כשמשלם יותר מהמחיר. בזבין המציע, מקח ממוצע, כלומר יש עליו דרישה רגילה, מקח כזה כאשר הוא נמכר במחירו הרגיל, גם המוכר וגם הקונה נהנים. המוכר נהנה בדמים שקיבל, והקונה נהנה בחפץ שקנה. אבל כאשר הוא נמכר בפחות משוויו, אין למוכר הנאה מהמחירה, אלא רק הקונה נהנה. וכאשר הוא נמכר ביותר משוויו, אין לקונה הנאה, אלא רק המוכר נהנה. וזביני דרמי אלפי, סחורה גרועה, זה מקח שאין עליו קופצים כלל. והשיטה מקובצת הביא שני ביאורים לדרמי אלפי, או שמקופלת ומונחת בפינה כיוון שאין לה דורשים, או שנחשבת אצל המוכר כאילו הסחורה עומדת על פניו ומסתירה ראייתו מרוב שהוא קץ בה. אם כן, מקח כזה שאין עליו קופצים, אף כשהוא נמכר במחירו הרגיל, אין הקונה נהנה מהמוכר, כיוון שבקלות ימצא מוכר אחר. והמוכר הוא שנהנה, כיוון שלא בקלות ימצא קונה אחר. אך עם כל זה, כאשר הוא נמכר בפחות, הקונה הוא שנהנה ולא המוכר. בעצם המחירה אינה נחשבת להנאה, למרות שהמוכר מאוד רוצה למוכרו, כיוון שבפחות משווי החפץ, לעולם אין הנאה למחירה. מביאה עכשיו הגמרא מיד אחרי המשנה האחרונה בדף למד א' עמוד א', דין שאמר שמואל, ועל פי זה תבאר הגמרא באיזה סוג מקח מדברת המשנה. אומרת הגמרא אמר שמואל, במסכת בבא בתרא דף פ"ז עמוד ב', הלוקח כלי מן האומן, הקונה כלי מן היוצר של הכלי, לבקרו, לבודקו, שאם הוא יפה יקנה אותו וישלם לו את דמיו, ואם ימצא בו חיסרון יחזירהו לאומן, ליוצר, ונאנס החפץ בידו, כגון שנפל מידו של האדם שרוצה לקנותו, ונשבר החפץ או שעבד ממנו באונס, חייב לשלם על כך, כיוון שהוא כשואל שחייב באונסין, משום שכל הנאה שלו. ובטעם הדבר שחייב באונסין, יש מחלוקת ראשונים. הרן והראש כותבים שחיובו מדין שואל, כיוון שהלוקח הוא הנהנה מהמקח ולא המוכר. הרי הוא כשואל שכל הנאה שלו. ואף שעדיין לא חל המקח, אבל היות ובידו להחליט לקיים את המקח, הוא זה שנהנה ממנו. ונחשב שכבר עכשיו הוא נהנה. והוסיף הרן, שצריך לומר שמדובר בדקאי צידמיה, כלומר שכבר הגיעו לידי הסכמה על המחיר, או שמחירו קצוב מראש. אם לא כן, אין זה נחשב שהוא נהנה, כיוון שאינו סומך דעתו שיכול לקנותו לכשירצה, שאף אם הוא ירצה את המקח, ייתכן שלא תהיה הסכמה בינו לבין המוכר על המחיר. ומה שהגמרה כאן לא כתבה שצריך שיהיה קאי צידמיה, שהגיעו לידי הסכמה על המחיר, זה משום שהגמרא סמכה על הסוגיה במסכת בבא בתרא שהביאה את דינו של שמואל והוסיפה, ואני מילי דקייצי דמיה. מדובר רק כאשר כבר הגיעו להסכמה על מחיר החפץ. ואילו הריטב"א חולק על הר"ן וסובר שאף שחיובו כאן מדין שואל, לא צריך שיהיה קצוצים הדמים של החפץ הזה. שכיוון שהגמרא לבסוף מעמידה את דברי שמואל בזבין החריפה, במקח שיש עליו הרבה קופצים, אז גם אם לא קיץ דמיה, נחשב שכל הנאה שלו. ואילו שיטת רשי במסכת בבא מציע דף פ"א עמוד א', שחיובו הוא מדין קונה, כלומר שהלוקח חפץ לבקרו, הוא קונה את החפץ מיד וחייב דמיו, ורק שאם יחזירו הוא נפטר מלשלם את דמיו. ובביור שיטת רשי נחלקו האחרונים, האם זה מקח על תנאי, כלומר שהוא קונה את החפץ בתנאי שימצא חן בעיניו לבסוף, או שהוא מקח גמור ורק השאיר לעצמו זכות להחזיר את החפץ ולמוכרו חזרה לבעליו. אומר הריטב"א שרק אם קיץ דמה, דהיינו שסוכם כבר המחיר, שייך לומר שחייב מדין לוקח. אבל אם לא קיץ דמה, לא שייך לומר שכבר קנה את החפץ, כיוון שמשיכה לא קונה בלא פסיקת דמים, בלא הסכמה על מחיר החפץ. והנפקמינה עם דינו שלוקח החפץ הוא כמו שואל או כמו קונה, א', שאם הוא כשואל יש לו פטור של בעליו אמו, שפטור אפילו מפשיעה, אבל אם הוא לוקח, לא. ב', אם הוא שואל הוא פטור באמת המחמת מלאכה, וג', לפי מתי הוא משלם. אם הוא שואל הוא משלם כשעת הנזק, אבל אם הוא קונה, הוא צריך לשלם כשעת המשיכה. חוזרים אל הגמרא שמבארת, מכך ששמואל אומר שהלוקח חייב באונסין, אלמא כסבר, הנאת לוקח היא. מוכח שהוא סובר שכשמוכרים חפץ, הקונה הוא שנהנה ולא המוכר. ולכך נחשב שכל הנאה של הלוקח, והוא חייב באונסין. נשאלת השאלה, אם הוא חייב באונסין מדין לוקח, כפי שפירשנו לדעות שונות, איך מוכיחה הגמרא שהנאת לוקח היא? הרי ייתכן שאכן גם המוכר נהנה. מה שחייב הלוקח באונסין, משום שקנה את החפץ, הוא צריך לשלם עליו. התשובה היא שכל מה שהלוקח מתכוון לקנות את החפץ וחייב עליו, זה מחמת שרוצה שהמוכר כבר לא יוכל לחזור בו. וזה שייך לומר רק אם ההנאה היא של הלוקח בלבד. אבל אם גם המוכר נהנה במחירה, אין הלוקח ממהר לקנות את החפץ, משום שהוא סומך דעתו שהמוכר לא יחזור בו מהסכמתו, כיוון שגם הוא נהנה במחירה. ואם שמואל אומר שהלוקח קנה את החפץ וחייב באונסין, מוכח שרק הלוקח נהנה. מקשה עכשיו הגמרא על שמואל מהמשנה. תנן שנינו במשנתנו, האומר שאיני נהנה מישראל, מוכר רק בפחות מהמחיר, שבכך אינו נהנה מהקונה. מדייק את הגמרא, אבל שווה בשווה, לא. למכור במחיר הרגיל הוא לא יכול. שואלת הגמרא, והיא הנעת לוקח היא, אם כדברי שמואל שבמחירה הקונה הוא שנהנה ולא המוכר, אם כן אפילו שווה בשווה גם יוכל למכור, כיוון שאינו נהנה מהקונה. מתרצת הגמרא מתניתין בזביני דרמי אלפי. משנתנו מדברת בחפץ שאין עליו קופצים כלל, וחפץ כזה כשהוא נמכר בשוויו, המוכר נהנה כיוון שלא בקלות ימצא קונה אחר, ולא הקונה נהנה. ולכן אמרה המשנה שימכור בפחות משוויו, שבכך אין המוכר נהנה אף שאין עליו קופצים, אבל בשוויו אסור למכור. מקשה הגמרא על כך, אם כן שמשנתנו מדברת בזביני דרמי אלפי, בחפץ שאין עליו קופצים כלל, אימה רישא. בוא ותסביר לי את הרישא של המשנה. נאמר בה, המודר הנאה מישראל לוקח רק ביותר מהמחיר כדי שלא ייהנה מהמוכר. ואם מדובר בחפץ שאין עליו קופצים, הרי אף אם יקנהו בשוויו, אינו נהנה. ועוד קשה, אם הסיפה, תסביר לי גם את האמור בסיפה של המשנה. נאמר בה, שישראל נהנין לי, הנודר שישראל לא ייהנו ממנו, ואילו הוא כן יכול ליהנות מהם, אומרת המשנה לוקח רק בפחות מהמחיר ומוכר רק ביותר מהמחיר. והיא בזבינה דרמי עלה פעיבים, המשנה מדברת בחפץ שאין עליו קופצים, מדוע מותר לו למכור רק ביותר מהמחיר? אפילו בשווה בשווה יכול הוא למכור, כיוון שישראל שהם הקונים אינם נהנים ממנו בזבינה דרמי עלה פי, הם אינם נהנים ממנו בחפץ שאין עליו קופצים. מתרצת הגמרא סיפה בזבינה חריפה. הסיפה של המשנה מדברת בחפץ שיש עליו הרבה קופצים. בחפץ כזה, אם הוא מוכר אותו בשוויו, אין המוכר נהנה כלל, אלא הקונה הוא שנהנה. ולכן מותר לו למכור רק ביותר משוויו, שאז אין הקונה נהנה, אף שזה זבינה חריפה, אף שזה חפץ שיש עליו הרבה קופצים. אבל למכור בשוויו, אסור. מקשה על כך הגמרא, יחי, אם הסיפה מדברת בזבינה חריפה, אם הסיפה מדברת בחפץ שיש עליו הרבה קופצים, אם כן, למה כתבה המשנה לוקח מישראל רק בפחות מהמחיר כדי שישראל לא ייהנו ממנו? הרי אפילו שווה בשווה יכולו לקנות, שהרי בזבין החריפה בחפץ שיש עליו הרבה קופצים, רק הקונה נהנה, ואם כן, אף אם קונה מהם בשוויו, הוא אינו מענה אותם כלל. לכן חוזרת בה הגמרא ומעמידה את המשנה באופן אחר. אלא אומרת הגמרא מתניתין בזבין המציע. המשנה מדברת במקח ממוצע, כלומר שיש עליו קופצים, אבל הם אינם רבים במיוחד. ומקח כזה כשהוא נמכר בשוויו, גם המוכר וגם הקונה נהנים. ולכן אסרה המשנה למכור ולקנות מקח במחירו הרגיל, משום שזה אסור בהנאה, משום שזה שאסור בהנאה נהנה מהעסקה בין אם הוא המוכר ובין אם הוא הקונה. ולכן כשנודר שלא ליהנות מישראל, לוקח ביותר שרק זה שמוכר לו נהנה, וגם מוכר בפחות שרק זה שקונה ממנו נהנה. אבל כשמוכר בשוויו גם הוא נהנה. וכשנודר שישראל לא ייהנו ממנו, לוקח בפחות, ואז זה שמוכר לו אינו נהנה. ומוכר ביותר, ואז זה שקונה ממנו אינו נהנה. אבל כשמוכר בשוויו, גם הם נהנים. עודי שמואל, ודינו של שמואל המחייב את הלוקח אפילו באונסין, משום שכל ההנאה היא שלו, מדובר בזווינה חריפה, בחפץ שיש עליו הרבה קופצים, ובמקח כזה אכן כל ההנאה היא של הלוקח. ובזווינה חריפה מותר לו למכור בשוויו, אף אם אסור לו ליהנות מהלוקח. אומר הרב עקיבא איגר שמחירת יין תמיד נחשבת הנאה למוכר, כמו שמצאנו במסכת פסחים דף קופיות ג' עמוד א', שכל הדברים שמוכר המוכר הוא מתחרט מכך, חוץ ממחירת יין, ולכן גם בזווינה חריפה אסור לו למכור בשוויו. והר"ן מבאר שכבר מתחילה ידע הגמרא שלא ניתן להעמיד את המשנה בזווינה חריפה, ולא בזווינה דרמי אלפי, אלא מה שהיא אמרה זאת, והיא הקשתה כדי לגלות על ידי כך את דיני המחר במודר הנאה. אם כן, לסיכום הדברים, בזווינה חריפה, חפץ שיש עליו הרבה קופצים, הלוקח הוא שנהנה ולא המוכר. בזווינה דרמי אלפי, מחר גרוע, המוכר הוא שנהנה ולא הלוקח. ובזווינה ממציע, במקח ממוצע, שניהם נהנים. אך כל זה רק שהחפץ נמכר בשוויו, אבל אם הוא נמכר ביותר, אפילו בזווינה חריפה, המוכר נהנה ולא הלוקח. ואם הוא נמכר בפחות, אפילו בזווינה דרמי אלפי, אפילו במקח גרוע, הלוקח נהנה ולא המוכר. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לשיטת שמואל. אומרת הגמרא, תניא קבתי דשמואל. יש ברייתא כשיטתו של שמואל. ברייתא שמצויה במסכת בבא מציעא דף פ"א עמוד א'. נאמר בה, לוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חמיו, חתן שלקח כלים מן הסוחר לשלחם כמתנה לארוסתו, ואמר לו החתן לתגר, אם מקבלין אותן ממני בבית חמי, אני נותן לך דמיהם, אשלם לך את שוויים המלא, ואם לאו, אם הם לא ירצו לקבל ממני, אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן, אשלם לך כפי ההנאה שיש לי בזה, שהם יחזיקו לי טובה על שכיבדתי אותם ורציתי לשלוח להם מתנות. ומבארת הברייתא מה הדין אם בדרך הרע אונס בכלים. אם נאנסו הכלים בהליכה כשהוליך את הכלים לבית חמיו, חייב, משום שכל ההנאה היא שלו ודינו כמו שואל. ואם נאנסו בחזרה, בדרך חזרה מבית חמיו, לאחר שלא רצו לקבלה ממנו, פטור מפני שהוא כנושא שכר. מאחר שהוא אינו קונה את הכלים אלא מחזירם למוכר, אינו נחשב כבר כלוקח שדינו כשואל, אלא דינו כשומר שכר, הפטור מאונסין. ומכך שבדרך הליכתו הוא חייב באונסין, יש ראיה לשמואל שלוקח כלי לבקרו, כל הנאה היא שלו, כדין שואל. ומאיר הר"ן, שמהברייתא זו לומדת הגמרא שם במסכת בבא מציע, שהטעם שפטור מאונסין זה משום שכל שואל אחר שנגמרו ימי השאלה, נהיה שומר שכר. כיוון שנהנה ממה ששאל, שאויל ונהנה, הוא מהנה. ולכן פטור מאונסין וחייב בגניבה ועבידה. מביאה עכשיו הגמרא מעשה כדי לבאר שלא בכל אופן הוא פטור מאונסין בדרך חזרה. מספרת הגמרא, האו ספסירה, סוחר הלוקח בהמות מהבעלים במחיר קצוב למוכרם ביום השוק, והוא מתנה עם הבעלים שאם לא יצליח למוכרם יחזיר לו אותם. אם כן, היה אותו סוחר דשקל חמרה לזבוני, לקח חמור מבעליו למוכרו ביום השוק, ולא איזבן והוא לא נמכר שם, ורצה הסוחר להחזירו לבעליו. ובהדי דהדר, איתניס חמרה. בדרכו חזרה, הראה אונס לחמור, ולא היה יכול להחזירו כמות שהוא. חייבי רב נחמן לשלומי. חייב רב נחמן לשלם את דמי החמור, למרות שהיה כאן אונס. איתיבי רבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, מהברייתא שהובאה לאל. נאמר בה, נאנסו בהליכה, חייב, בחזרה פטור. ומדוע רב נחמן חייב אותו לשלם אף שהאונס היה בדרכו חזרה? אמר לי, ישיב רב נחמן לרבה, חזרה דספסירה או לחי. הסרסור, אף בדרכו חזרה עם החמור לבעלים, נחשב כהליכת החתן לבית חמיב שחייב באונסין. כיוון דאילו משכח לזבוני, אפילו הבבה דביתי. אם ימצא קונה בדרכו חזרה אף בפתח ביתם של הבעלים, מי לא מזבן לי? האם הוא לא היה מוכר? הרי ודאי שימכור. ואם כן נמצא שעד שלא יחזירו לבעלים, עדיין רצונו בחמור שיוכל למוכרו. ומשום כך הוא נחשב עדיין כלוקח שכל הנאה שלו וחייב באונסין. מה שאין כן בלוקח כלים לבית חמיב, אחרי שלא רצו בבית חמיב לקבל את הכלים, הוא ודאי לא יקנה אותם, וממילא אינו נחשב כבר כלוקח ופטור מאונסין. וכעת הגענו למשנה בדף למד א' עמוד ב'. האומר קונם שאני נהנה לערילים, דהיינו יאסר עליי כקורבן מה שאני הענה משל הרעילים, מותר בערילי ישראל, מותר לו ליהנות מכל ישראל ואף מהערילים שבהם. למשל, ערל שמתו אחיו הקודמים מחמת מילה, שאין מלים אותו עד שיגדל ויתחזק. הרמב״ם בלכות מילה פרק א' הלכה חי, כותב, אישה שמלה את בנה הראשון ומת מחמת המילה, וכן מלה את בנה השני ומת, בין שהיו הבנים מבעל אחד, בין שהיו משני בעלים, וילדה בן שלישי, אין מלים אותו בזמנו ביום השמיני ללידתו, אלא ממתינים לו עד שיגדל ויתחזק כוחו. והוא הדין בבניו של איש אחד משתי נשים. ולמרות שיש חולקים, ספק נפשות להקל ואין מלים. והמקור הוא שיטת רבי במסכת יבמות דף סמכדלת עמוד ב', ששם נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל. לדעת רבי, לאחר מיתת שני בנים שוב אין מלים את הבן השלישי עד שיגדל ויתחזק. ואילו לדעת רבן שמעון בן גמליאל, רק לאחר מיתת שלושה בנים אין מלים את הבן הרביעי. אם כן, אדם שאמר יאסר עליי כקורבן מה שאני אהנה משל הערילים, אז מותר הוא בערילי ישראל, מותר לו ליהנות מכל ישראל גם מהערילים שבהם, ואסור במולי עובדי כוכבים, ואסור לו ליהנות מכל הגויים גם אלו שמלו את עצמם, כגון שנולדו מהולים או שנימולו בידי אדם, כגון ערבי מהול או גבעוני מהול, משום שהערילים זה בעצם כינוי על הגויים בכללותם שלא נצטוו על המילה, ולא כפשוטו שמי שערל ממש, כמו שתבהר המשנה בהמשך. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שאני נהנה למולים, מה שאני אהנה מהמעולים יאסר עליי כקורבן, אסור בערלי ישראל, אסור לו ליהנות מכל ישראל ואף מהערילים שבהם, ומותר במולי עובדי כוכבים, ומותר לו ליהנות מכל הגויים ואף מהמעולים שבהם, גם מאלו שמלו. ומבאר את המשנה את הטעם, שאין האורלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים, אין הכוונה בכינוי הרעילים לבני אדם שלא נימולו, אלא הוא כינוי על הגויים שנקראים הרעילים כיוון שלא נצטבו על ברית מילה. ולכן הוא אסור אף בגויים שנימולו. ראיה לדבר שנאמר, ספר ירמיהו פרק ט' פסוק חפי, נאמר שם על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פאה יושבים במדבר, ככל הגויים הרעילים וכל בית ישראל ערלי לב, אטומי לב. ומכך שהפסוק אומר כל הגויים הרעילים, אף שבוודאי יש בהם גם מעולים, מוכח שזה כינוי על הגויים בכללותם. ואומר, הוכחה נוספת מהפסוק בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק למדבב, גם את הארי גם הדוב יקעב דחה, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוקים חיים. דוד המלך מכנה את גוליית הרל, אף שייתכן שהוא נולד מהול. מוכח שהרל הוא כינוי לגוי, ואף אם הוא מהול. מדוע המשנה צריכה להוכיח מפסוק נוסף, משום שהכינוי הרעילים כלפי הגויים שנאמר בפסוק הקודם, זה אינו בהכרח לאורלה ממש, וייתכן שהכוונה לאורלת הלב, כפי המשמעות בהמשך הכתוב, כלפי ישראל. ואילו אמר שם מבאר, שמהפסוק הראשון משמע שדווקא אדם שאסר עצמו מהרעילים בלשון רבים, כלשון המשנה קונם שאני נהנה להרעילים, נאסר בהנאת הגויים. אבל כאשר אומר בלשון יחיד קונם שאני נהנה להרל זה, כשכוונתו לגוי מסוים, אז נאמר שאם אינו מעול, אינו נקרא הרל ויהיה מותר בו. לכן מוכיחה המשנה מהפסוק השני לגבי גוליית, שדוד המלך קינה אותו הרל גם מבלי לדעת אם הוא נימול או לא. ממשיכה המשנה ואומרת ואומר, הוכחה נוספת מהפסוק בספר שמואל ב' פרק א' פסוק חף, אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערילים. הפסוק הזה מדבר לאחר ששאול ויהונתן נהרגו במלחמת פלישתים. אומר את זה דוד, הנה רואים שדוד קינה את הפלישתים בשם כולל הרעילים, אף שייתכן שיש מהם שנולדו מהולים. והטעם שהמשנה נזקקת לפסוק השלישי, כיוון שאת הראיה מהפסוק השני אפשר לדחות, כי היות ואין מצוי שאדם יוולד מהול, לכן קינה דוד את גוליית בתואר הרל. לכן הביאה המשנה פסוק נוסף מדברי דוד, שבו הוא מכנה את כל הפלישתים הרעילים, ואף שבאומה שלמה ודאי שיש גם מהולים. ואילו אמר שם מבאר שמשני הפסוקים הראשונים עדיין היינו חושבים שרק גויים מכונים הרעילים, כיוון ששייך בהם אורלה, אבל בנותיהן לא. לכך מביאה המשנה את הפסוק השלישי, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערילים ללמדנו, שהנודר מהערילים נאסר בענף מבנותיהם, שגם הם נתגנו על שם אביהם. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אלעזר בן עזריה אומר, יש ללמוד שמאוסה היא האורלה, מכך שנתגנו ברשעים, שהפסוק מכנה בה את הרשעים כדי לגנותם בזה, שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק חפי, כי כל הגויים הרעילים, כלומר, היות וסוף הפסוק מגנה את ישראל שהם הרעלי לב, מסתבר שאף הרעילים שבתחילת הפסוק שמכוון כלפי הגויים, הכוונה לגנותם. וממשיכה המשנה לדרוש בעניין המילה. רבי ישמעאל אומר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שנחרטו עליה 13 בריתות, 13 פעמים, מוזכר לשון ברית בפרשה שנצטווה באברהם אבינו על ברית מילה. בספר בראשית פרק י' ז' פסוקים א' עד חב' ב'. רבי יוסי אומר שללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שהיא דוחה את השבת החמורה, שמילה בזמנה ביום השמיני ללידה, מלים אפילו בשבת. והגמרא במסכת שבת דף קוף למדה לפעמוד ב' דורשת זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ג' וביום השמיני אימול בשר אורלתו ואפילו בשבת. רבי יהושע בן קורחה אומר יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלוא שעה. שכל זכויותיו של משה רבינו לא עמדו לו אפילו שעה אחת כשלא מל את בנו, אלא מיד שנתרשל ביקש המלאך לאורגו, כפי שתפרש הגמרא. רבי נחמיה אומר יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שהיא דוחה את דיני הנגעים, שאף שהקוצץ בארתו עובר בלב, שנאמר בספר דברים פרק חב דלת פסוק ח' ישמר בנגע הצרת, עם כל זאת, כאשר יש נגע במקום האורלה, נדחה איסור ומלים את האורלה אף אם נקצץ הנגע. ודורשת זאת הגמרא במסכת שבת דף קוף למד ב' עמוד ב' מהפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ג' אימול בשר אורלתו ואפילו יש שם בהרת יקוץ, יקצוץ. רבי אומר, עין יעקב גורס כאן, רבי מאיר אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שעל ידי כל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק א', יתהלך לפניי במצוות מילה ויהיה תמים, היה שלם. דבר אחר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שאלמלא היא מצוות מילה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק חפי, כה אמר השם אם לא בריתי יומם ולילה, חוקת שמיים וארץ, לא שמתי, אלמלא ברית המילה שקיימת ביום ובלילה, לא הייתי בורא את העולם. בגרסת הרן כאן במשנה, רבי אומר יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שהיא שקולה כנגד כל המצוות, שנאמר בספר שמות פרק חב ד' פסוק ח', הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. אף על פי שהכוונה בפסוק לדם הקורבן, אבל כיוון שהתורה כולה מכונה ברית בפסוק הזה, וגם ברית המילה מכונה ברית, לכן מצוות מילה שקולה כנגד כל המצוות. זוהי המשנה שלנו, בדף למד א' עמוד ב', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה, על דף למד ממסכת נדרים. שאלה ראשונה, הנותן בית פרוטות לאישה כדי שתתקדש לו לאחר שתתגרש ממנו, מדוע זה לא דומה להקדיש נטיות עד שיקצצו? שאלה שנייה, אומר נטיות אילו קורבן עד שיקצצו ובא אחר ופדעם, האם חוזרות וקדושות? שאלה שלישית, הנודר מיורדי הים, האם אסור בהולכים מאקו ליפו? שאלה רביעית, הנודר מרועי החמה, את מי התכוון למעט? שאלה חמישית, הנודר משחורי הראש, מדוע מותר בנשים וקטנים? השאלה האחרונה, המילה נולדים, מה משמעותה בתנך ומה משמעותה בלשון בני אדם? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה על דף למד, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, וב בתמוז תשע"ה, כאמור, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף למד ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי ז' בתמוז תשע"ה, עם דף למד א' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.